יש לי שאלה אבל קודם. עידן, למה בתמונה שלך בסקייפ יש ברווז מתכת?
למה לא?
ברוכים הבאים לגיימפוד, פודקאסט
המשחקים. לא, למשחקייה.
לא, לגיימפוד.
לא, למשחקייה.
עכשיו הקטע שבו היה אמור להיות לי קאמבק מתחכם לזה, אבל אין לי. אז אני יכול להגיד פשוט לא לגיימפוד, או שפשוט נסכם שזה איזה משאפ בין גיימפוד למשחקייה, או משהו כזה.
נגיד שזה פרק למשחקיפוד. אז ברוכים הבאים לפרק 112 של המשחקיפוד.
פרק 112/11 של המשחקיפוד. אני עידן זרמן, ואיתי?
איתמר וייסברג.
עידן דקל.
ואופר שוואר.
ואנחנו פה בפרק משאפ מיוחד בשביל לסכם את 2011. 2010, סליחה, אי אפשר לסכם את 2011.
אני מציע שנסכם את 2011 ונראה אם צדקנו.
היה אחלה שנה, בינתיים אחלה שנה.
יו, איזה משחק אדיר היה פורטל 2, אה?
האמת לא התלהבתי. יכלו לעשות יותר טוב.
אפשר לא להתלהב מפורטל.
רואים שאתה לא מבין.
בלספמי.
אז טוב, נתחיל את מה שאנחנו עושים בדרך כלל, אבל בטוויסט קטן, מה שיחקתם בשנה האחרונה?
אני לא זוכר, אני נורא זקן כבר.
זה טוב, כולנו.
האמת היא שרוב השיקויים שכל מה ששיחקתי ב-2010 זה משחקים שיצאו ב-2009, אז אולי כדאי שאני אשתוק.
נו, בכל זאת, תן את המשחק האהוב עליך ביותר ב-2010.
משחק אהוב שגם שיחקתי בו או שרציתי לשחק ולא הספקתי?
רצוי משחק ששיחקת בו.
אז it was only yesterday. משחק אינדי קצרצר אבל מרגש.
אוקיי.
סיימתי, זהו.
זהו?
מה הוא עושה?
זה כאילו משחק פלטפורמה, אתה לא באמת יכול למות, אתה לא יכול לקרוא לך שום דבר, אבל הוא מספר זיכרונות של איזה בחור חושב אחורה על הכלב שלו ועל החברה שלו ועל דברים שמחים ועצובים שקרו לו בחיים תוך כדי משחק פלטפורמה.
זה מהסגנון של Today I'll Die ו...
יותר יפה.
You can only play once ושוט?
הוא יותר יפה משני המשחקים האלה, גרפית, אבל אם אתה מתכוון בסגנון לדברים שכאילו מנסים להיות, לגוע ברגש אחר חוץ מפחד ותחושת הניצחון, אז כן.
לא התכוונתי, אבל אני עושה כאילו...
אם הוא נורא אינדיג עד כדי שהוא לובש ברט שחור ומשקפי שמש, אז כן.
אוקיי.
טוב, דקל, מה היה המשחק האהוב עליך ב-2010?
שאלה מעניינת. אני, אולי כמו שתוכל להעיד העובדה שאתם הייתם צריכים אשכרה למשוך אותי מתוך אמצע משחק של Just Cause 2, אני חושב שאני אבחר בו. למרות שאני שחקתי בו, ב-2010 שחקתי בו אולי שבוע, הוא פשוט משחק נהדר. וגם יאצי בחר בו כנראה בתור המשחק החביב עליו, אז אני יודע שאני בחברה טובה.
ואם תשאלו אותך למה אתה תגיד Just Cause?
זה נכון, ואני אצטט את יאצי בזה. מי שמכיר אותו יודע למה הוא כיף, מי שלא מכיר אותו אולי כדאי ששחקו בו. הוא כאילו סוג של... נו, גיימבוקס, לא גיימבוקס, סנדבוקס גיים, כמו שסנדבוקס גיים אמור להיות. יש בו כל כך הרבה חדוות הרס, וכל כך הרבה, כאילו באמת, כל כך חסר חוקים, כל כך תעשה מה שבא לך, יש לך משימות, אתה לגמרי לא חייב לעשות אותן.
בקיצור, כל מה שאמרת עליו לפני שבועיים, אבל עם עוד כן. איזה 12 שעות משחק בערך.
לפחות, כן.
פלוס 12 נקודות ניסיון.
אוקיי.
עוד לי נף, עדיין לא מציתי אותו כאילו בשום רמה, אני עדיין נכנס אליו ומשחק עוד שעה, שעתיים, לא מתקרב לך על הסוף שלו, אני רק עושה משימות צעד ואוסף חפצים.
עוד לא חיברת ג'ט לעץ?
כמובן שעשיתי את זה.
אוקיי, אז טוב.
ונעשה את זה שוב.
טוב, אופר, מה איתך?
בניגוד למה שעשיתי בפוסט סיכום שנה שלי, אז אשכרה יש משחק ששיחקתי השנה גם, שיצא השנה ששיחקתי בו, וזה נומן, לא, אלף הפרוטוקול.
נומן זה לא המשחק הזה שלא צריך לשחק בו השנה?
נומן זה המשחק שאמרתי שהוא המשחק הכי גרוע ששיחקתי בו אי פעם. אבל הוא יצא השנה.
אוקיי.
לא, אבל אלף הפרוטוקול, שגם יצא השנה וגם היה מוצלח, והיו בו הרבה בעיות והרבה שטויות, אבל מבחינה קונספטואלית הוא היה מאוד מוצלח. וככל שאני קורא... לא יודע, יש נגיד את כל מיני דברים ששיימוס יאנג כותב על שטויות שכל מיני משחקי תפקידים עושים מבחינת הבחירות שיש לשחקן דברים כאלה, אני מאוד מסכים עם זה, רוב המשחקים לא מתייחסים לזה טוב. וזה משהו שמאוד יפה באלפא פרוטוקול. ועל זה הוא מקבל ציון להשווח ל-2010.
צוות גיימפד, שהציונים לשווח שאנחנו מחכים מוערכים בכל העולם.
כן, כן.
טוב, אני יכול כאילו אחרי שאני גערתי באיתמר להגיד לו לבחור משחק מ-2010, בכל זאת לבחור משחק מ-2009?
אם לא הייתי עכשיו בחיפה, אולי הייתי בא עכשיו כאילו אליך ומרביץ לך, אבל אני רחוק מדי, אז...
רגע, זה אפקר מישהו מנגיד שהמשחק הכי טוב ב-2010, מבחינתי זה Left 4 Dead 2?
כן, כי חשבתי שאתה הולך להגיד זום הבליץ.
לא, אם הייתי באמת צריך לבחור משחק שיצא ב-2010, כנראה זה היה זום הבליץ. לא, סתם, אם תכריך אותי לבחור משחק שיצא ב-2010, אז אני בטח אבחר את Heavy Rain, וזה רק בגלל שלא שיחקתי מספיק זמן ב-Civilization 5 כדי לבחור בו, אבל... באמת, כאילו, Left 4 Dead 2 זה... מסיבות שכבר אמרתי יותר מדי פעם בעבר, המשחק ששחקתי בו הכי הרבה שעות ב-2010, וכנראה המשחק שהכי מייצג את השנה הזאת מבחינתי, מבחינת גיימינג.
אתה יודע מה המשחק שאני שיחקתי בו כנראה הכי הרבה שעות ב-2010?
Dragon Age.
כן.
וואו.
רציתי, האמת שרגע רציתי להגיד Left 4 Dead 1, אבל זה בוא נגיד השוטר ששיחקתי בו הכי הרבה ב-2010 היה Left 4 Dead 1.
הבנתי, אוקיי.
אבל כן, Dragon Age שתה משהו כמו 100 שעות ממני.
100 שעות זה קטן, הייתי בזה, זה בקטנה.
לא, אני פשוט זריז, אני הספקתי כל דבר אפשרי שאפשר בפלי סרו יחיד.
לא, אני לא מדבר ספציפית על Dragon Age, אני מדבר באופן כללי, אני חושב ש... פיינל פנטסי 10 נגיד, לקח לי איזה 300 שעות סך הכל ברוטו.
אבל זה לא פייר, אני משחק עם הנדיקאפ שנקראת עבודה במשרה מלאה וילד.
אופר סטודנט.
לא, פיינל פנטסי 10 היה עוד כשהייתי בתיכון לדעתי.
וואו, אוקיי.
בן כמה אתה?
25, 6 כמעט.
כאילו לרגע לקח לי זמן להקל שאמרת פיינל פנטזי 10
בדיוק, רציתי
14
פיינל פנטזי
שיצא עכשיו
13 הייתי משחק בפיינל פנטזי 14 אם הייתי מצליח
13 גם יצא השנה, לא? או השנה שעברה
13 שיחקתי, אין מה לדבר עליו כל כך.
בוא נדבר, רגע, בוא נדבר על המשחק הכי גרוע באמת של השנה.
טוב, אופר יגיד נומן.
כן, זה היה חוויה מדהימה.
דני לא נמצא פה, אבל דני יגיד Heroes Online שהוא שיחק בו.
מה זה Heroes Online?
Heroes Online, הממורפג היפני מבוסס Heroes.
סיני לדעתי.
לא, סיני, כן, סיני, לא יפני.
Heroes of Might and Magic?
כן, שנקרא Heroes Online בגרסה האונליינית שלו.
לא, כי יש Company of Heroes Online, פשוט התבלבלתי עם
זה. לא, לא, לא נראה שזה... מישהו ידרג את זה כמשחק הכי גרוע שהוא שיחק השנה. אני לא יודע, לא שיחקתי במשחקים גרועים השנה, אני חושב.
אני חושב ששיחקתי משחק גרוע, שיחקתי בו נגיד רבע שעה עד 20 דקות, הבנתי שהוא גרוע והמשכתי הלאה, אז אני לא כך זוכר משחקים גרועים. אף אחד לא השאיר על איזשהו רושם של בלתי שחיקות, כמו ששאיר על דני ועל אופר, המשחקים שלהם.
אני הצלחתי לא להצליח לשחק משחק אחד השנה, שזה היה Under Garden.
רק אחד?
נכון.
פשוט לא רצה לעבוד. אני הצלחתי לא להצליח לשחק באיזה 4 משחקים.
דאנדר גארדן אנחנו דיברנו עליו לפני איזה שני פרקים, על
כן, אני יודע.
איך פותרים את הבאג המדהים שלו.
של שינוי המדינה או איזה קשקוש כזה, נכון?
כן, זה עבד, ואכן נכנסתי, הצלחתי להשיג את האצ'יבמנט שלו בסטים גיים הנט.
ואתה מרגיש בן אדם יותר טוב עכשיו?
אני בהחלט מרגיש בן אדם יותר טוב עכשיו. טוב, אז שנעבור לדבר על דברים אחרים שקרו ב-2010?
מה, קרו עוד דברים ב-2010?
חוץ מהמשחק האחד שכל אחד מאיתנו אמר עכשיו, אז כן, קרו הרבה דברים ב-2010.
רגע, יש אוטליין.
ליינאפ, לא
אוטליין,
אוטליינאפ. אם כבר משאפ.
אנחנו עשינו לפני הפרק, עשינו זה, זרקנו המון המון נושאים של כל מיני דברים שיצגו את 2010 בינינו, ושאני אומר זרקנו, אני מתכוון לזרקתי.
אני תרמתי איזה נושא אחד לדעתי.
כן, גם אתה זרקת נושא אחד. ולא יודע, והנושא שמכל הרשימה הזאת, זה הנושא שהכי דומיננטי שקרה ב-2010 נראה לי, זה כל הקטע הזה של חיישני תנועה. של קינקט ומוב שיצרו באיזה פרש של, לא יודע, חודשיים אחד מהשני, והם מכרו כמה מיליוני עותקים כל אחד, משהו כזה.
עכשיו השאלה נשאלת היא, אחרי שראיתי כתבה מעניינת ב-V Games, על חיישני תנועה מלפני 15 ו-25 שנה, למה אלה הווי והקינקט והמוב נראה שהם מצליחים ביותר, בעוד הווירטואל בוי ואיך קוראים זה? לייט הרפ או מה שזה לא היה שם, נכשלו בצורה מטורפת.
אני חושב שווירצ'ל בוי בכלל לא היה חיישן תנועה, הוא סתם היה ניסיון.
לא, היה שם חיישנים לאצבעות שאתה יכול להזיז את האצבעות שלך, ואז הוא שם לב.
ג'ויסטיק?
כמו ג'ויסטיק, רק עם כל האצבעות בו זמנית.
אוקיי. את זה לא ידעתי עליו.
אני חושב שווירצ'ל בוי לא נכשל בגלל הקטע של החיישן תנועה שלו, ווירצ'ל בוי נכשל כי הוא היה טכנולוגיה גרועה בכל מובן אפשרי פחות או יותר.
כן, כן.
זה מה שקרה.
לא יודע, גם רק עכשיו פחות או יותר הטכנולוגיה הזאת מתחילה להיות שווה משהו, זה כמו שלא יודע, הפלייסטיישן ניסו לעשות את הפלייסטיישן, את האייטוי לפני, לא יודע, עשור, אני ערב, כמה זמן הדבר הזה קיים, 5 שנים.
אני מכיר מישהו שאשכרה קנה את זה.
מה זאת אומרת, זה הצלחה מסחרת בקרב בני 2-3.
כן. גם לי היה אייטוי בבית.
שהיית בן 2.
לא,
עכשיו אופר מכיר שני אנשים שקנו את זה.
אני קיבלתי אותו בחינם, את האייטוי, בשביל לכתוב... בשביל לכתוב עליו ביקורות, ואז נתתי, לא יודע, היה את הגרסה של האייטוי לווי פיט, הייתה משחק התאמנות לאייטוי, ואז נתתי למי שהייתה חברה שהיא בזמנו לשחק בזה, והעליתי תמונה שהיה לגמר ומשחק בזה. ואז זה הוויכוח מאוד אינטנסיבי בגמר, אם היא נראה טוב או שהיא כונפה. זה, כן, זה הזיכרונות שלי מהאייטוי, פחות או יותר. אבל כאילו כן, אז האייטוי was kind of crap.
אבל הטענה היא שהקינקט והמוב הם לא.
לא מבחינה טכנית, לפחות.
בוא נגיד ככה, הווי הוא טוב? כולם זה מסכימים? זה לא
2010. לא.
מה זה טוב? הווי מוצלח.
כן.
מסיבותיו שלו.
הווי מצליח.
כן, אוקיי.
אני לא יודע אם הייתי אומר מוצלח.
מוצלח מבחינה מחירתית, אתה יודע, הוא החזיר את ההשקעה. אני לא יודע כמה קונסולות עשו את זה.
כן, אבל כאילו... רוב האנשים שקונים אותו זה אנשים שסתם רוצים את הווי פיט או משחקי מסיבות וכאלה. השאלה היא האם הוא מצליח מבחינת טכנולוגיה לגיימרים, או מוצלח מבחינת טכנולוגיה לגיימרים.
משחקנים, סליחה.
אני חושב שכבר עכשיו ברור שהווי מבחינת הטכנולוגית נטו לא היה מספיק טוב, כאילו בגלל זה הם היו צריכים להוציא כמה שנים אחר כך את הווי מושן פלוס.
וזה עדיין לא היה מספיק טוב.
מה זה? לא מספיק טוב למה?
הוא לא באמת יכול לזהות תנועות בצורה מספיק טובה בשביל לשלוט, לא יודע, נניח במשחקים שבהם אתה מנופף בחרבות, אז בשביל לשלוט בזה בצורה אמינה. הוא פשוט לא מספיק טוב לזה, הוא מוגבל לזהוי מספר יחסית קטן של תנועות.
זה בהחלט נכון.
ותוסיף לזה חומרה מסריחה ותמיכה גרועה בכל דבר אפשרי, וקיבלת קונסולה שהיא קקה.
ובכל זאת הכי מוכרת בדור שלה.
כי היא לא לגיימרים.
כן, כי היא לא
לגיימרים. היא קאז'ואל כזאת, וכנראה שזה מה שמחפשים עכשיו.
רגע, סליחה, מה זה הסנוביזם הזה? לא לגיימרים, מה זה לא סופר? מי שמשחק משחקים הוא גיימר, או משחקן לצורך העניין.
אני חושב שרוב האנשים שקונים ווי גם לא באמת משחקים בו.
הם קונים ווי כדי שיראה יפה ליד מערכת הסטריאו שלהם.
תראה, זה טענה שאני לחלוטין לא יכול להוכיח, כי אני רק יכול להתבסס על אנקדוטות. רוב האנשים שאני מכיר שקנו ווי, או שקנו ווי לילדים שלהם, או לילדים של חברים שלהם, או whatever, בסוף זה נשאר, זה היה אבן לבנה כזאת שיושבת על הטלוויזיה.
אני יכול להעיד קצת על כמה אנשים מנסים להיפטר מזה, כשההורים שלי קנו לאחותי פעם ווי, ואז איזה חודשיים אחרי זה הם ראו שהיא לא עושה עם זה כלום, כי אין מה לעשות עם זה, אז הם רצו למכור את זה, וממש קשה למכור את זה ביד שנייה, גם כשזה חדש ומגיע עם הרבה משחקים ועם כל מיני תוספות וזה, ובחצי מהמחיר המקורי, הם היו ממש צריכים להתאמץ.
האנקדוטות שלי, אני מכיר שני אנשים בעלי ווי, אחד מהם קנה את זה בשביל הווי פיט, וזה ממשיך לתפקד לו בתור חדר כושר פרטי עד עצם היום הזה, ואחד קנה את זה, שיחק בזה המון, בחור צעיר, חבר של אחותי, ומאוד נהנה מזה, שיחק בזה, קנה בזה משחקים, לא קנה, סליחה, חס וחלילה לא קנה, גנב משחקים, ועד הרגע שבמקרה הוא קנה אקסבוקס, ומאז הווי לא יצא מהארון.
זה אז גייטווי קונסול כזה.
בדיוק.
כן, אגב, כן, אנשים שמשחקים בזה בווי פיט, הם לא באמת משחקים בזה, הם משתמשים בזה בתור מכשיר כושר זול במיוחד. לא נראה שאפשר להגיד שהם משתמשים בזה בשביל לשחק.
או תירוץ להגיד למה הווזה של אימא נשברה.
כן, למשל.
אז מי מכם שיחק בקינקט ובמוב?
דווקא לדרון יש את הקינקט.
כן, שהיה אמור להיות בהקלטה שלנו וברח ברגע האחרון. אתה שיחקת בקינקט ובמוב, לא? כאילו אתה היית אמר.
כן, אני האמת שיחקתי קצת, היה ביום שישי שעבר, היה אי-כנס מפתחי משחקי מחשב, שנכחתי כעיתונאי ובן אדם שרוצה פיצה חינם. והיו שם הדגמות יפות, גם של הקינקט, גם של המוב, די אחת ליד השנייה. בגלל כל הלחץ לאנשים לא בדיוק היה לי זמן לשחק הרבה, אז יצא לי לשחק 3 דקות באחת ושתי דקות בשנייה, אבל לא יכול להגיד שנורא התרשמתי מהקינקט. זאת אומרת, שיחקתי באיזה משחק כזה שיש רפסודה, אתה יודע, רפידס כזה, שיש רפטינג.
כן, אז עם
הקייקים. ולתפוס דברים. להגיד לך שזה מגיב מהר או שזה מדויק? לא. להגיד לך שהפינג פונג של המוב קסם לי ביותר? גם לא. בעיקר כשראיתי שני חבר'ה משחקים, יש שם איזה משחק של גלדיאטורים כזה שנלחמים. לא יודע איך קוראים לזה, אני לא מבין בפלייסטיישן. אז פשוט אחד עמד עם הגב אל המוב ונפנף בידית שלו והוא ניצח את השני. אז
זה נשמע כל כך רע, אבל
אז בוא נגיד שלא נפלתי לרצפה מרוב מהשתי המכשירים האלה, אבל זה משעשע, זאת אומרת, זזים וכאלה.
תראה, אני בעיקר מתרגש מהקינקט בתור משהו שיש לו הרבה אפשרויות מחוץ לתחום הגיימינג לחלוטין.
בפיסי. כן, אבל אז אנחנו שוב חוזרים לאותו טיעון שהיה לנו עם הווי. כאילו, האם אנחנו שופטים משהו לפי האם מוצלח באופן כללי, או לפי האם הוא מוצלח לגיימרים?
לא, נכון, אני מסכים. בתור כלי לגיימרים אני לא רואה איך גם
בתור מצלמת הבטחה.
לא רק מצלמת הבטחה, תשמע, עשו דברים מאוד מרשימים הקינקט אחרי ש... פרצו, אחרי שהכינו לו דרייברים אופן סורסים, אבל לא יודע, גם הקינקט וגם המוב, בינתיים ההיצע המשחקים שלהם לא נראה לו מרשים בעליל, זאת הסיבה שעדיין לא קניתי קינקט. זה נראה לי מאוד נחמד להפעיל את הטלוויזיה עם תנועות ידיים ולעצור ונגן סרטים בעזרת ניפוף בידיים, אבל אני לא הולך לשלם 950 שקל בשביל זה.
לא, הקינקט הוא בסופו של דבר דברים של ספורט ודן סנטרל, וזהו בערך. ואני לא יודע מה עוד יכולים לעשות לזה שבאמת יהיה מוצלח.
מישהו מכם יודע על איזה משחק מעניין שמפותח לאחת המערכות האלה? בפיתוח היום?
כן, יש את הדבר הזה של סודה 51, אלא שהוא לא יודע, קודניים די קוראים לזה, שמדברים עליו לקינקט, ויש, עושים כל מיני משחקים כמו שוטרים למיניהם למוב.
אני יכול להגיד שמה שעובר לדקל בראש עכשיו, וכנראה הדבר הכי שעובר לו בראש מאז שהתחלנו לדבר על המוב, זה קרבות לייטסייברים.
פחות או יותר,
כן. חשבתי שזה נראה כמו דילדו.
זה לא, זה נראה כמו סוכריה על מקל.
זה היה די ברור, אתה יודע, הדבר ראשון שאתה עושה כל פעם כשיש לך איזושהי טכנולוגיה שמתבססת על תנועה, זה דינג לייטסייבר. זהו, נכון.
כן, האפליקציה הראשונה שעורת על הדיזייר שלך.
דיברו לדעתי על לעשות משהו כזה לקינק.
קיים, יש משחק, לא יודע, קוראים לו לייטסייבר, זו משהו בסגנון, שבו כל מה שאתה עושה זה להקות באויבים עם הלייטסייבר שלך. It might be awesome. אני מאמין שכמו כמעט כל משחק סטאר וורס שיוצא, בעיקר כזה שנגיד לא השקיעו הרבה בפיתוח שלו, הוא יהיה מאפן. אבל הוא יהיה משחק לייטסייברים, מה שכולנו חיכינו לו בערך מאז, מה? ג'די נייט, ג'די אאוטקאסט?
ג'די אאוטקאסט זה השני?
ג'די אאוטקאסט הוא ג'די נייט 2, כשג'די נייט הראשון הוא דארק פורסס 2.
כן, השיטת מספור שלה היא מאוד מבלבלת, אז ג'די אאוטקאסט הוא השלישי לפי זה.
כן, לא, זה שהיה טוב, זה שלפני אקדמי, נכון?
כן. זה לפני דארק פורסס 4, ג'די נייט 3, ג'די אאוטקאסט 2, ג'די אקדמי.
זה יותר טוב ממה שנגיד GTA עשו, של GTA 1, GTA לונדון, GTA 2, 3, סן אנדריאס, וי סיטי, סטוריס פון וי סיטי, בום, 4.
GTA לא זוכרים מספרים.
כן. טוב, שנעבור לדבר על משהו לא, אבל קינקטים ומובים ווויים.
בוא ננסה.
שנדבר על האון לייב? בפעם האחרונה שהזכרתי את און לייב בבלוג, הייתי מאוד סקפטי ושלילי לגביו.
כן.
מאז הדעה שלי די השתנתה, נהייתי יותר אופטימי ומתלהב, וזהו. אני לא יודע עליו הרבה מעבר לזה שהוא עובד, ועצם העובדה שהקונספט המטורף הזה עובד, עדיין גורם אותי קצת להרטיב את התחתונים, אבל מאחר שזה כל כך מרוחק ממני...
יושב על חיתול.
מה? סליחה?
מקווה שיש לך חיתול.
כן, האמת שזאת הסיבה, אני, כשאני משולב עם משהו קצת קשה לי לשלוט על הסוגרים. מאחר שזה כל כך מרוחק ממני וכל כך כאילו אי שם באמריקה, אני מנסה פשוט לא לחשוב על זה ולהתנהג כאילו הדבר הזה מעולם לא יצא לשוק. ועדיין אני חושב שזה חתיכת דבר מטורף.
האמת היא, אני בטוח שזה אוטוטו יגיע לישראל, ממש כמו תמיכה של אקסבוקס ו-PSN.
כן, כן, בהחלט. כמו היבוא של האקסבוקס לארץ.
זאת הבעיה, כאילו, כל הזמן מדברים על זה שעל קלאוד גיימינג, ועל זה שעוד מעט לא תצטרך בכלל מחשב, תוכל רק לשחק דרך איזה טרמינל מטופש, שזה קצת חזרה בכלל למה שהיה ב-70s נראה לי, מבחינת חומרה ביתית, אבל כאילו מדברים על זה וזה מאוד נחמד והכל, אבל זה בחיים לא הגיע לארץ, וזה די מבאס תחת.
הקלאוד גיימינג היחיד שתוכל לעשות בארץ זה על ידי שלוח יונים עם אינפורמיישן פאקטס לעננים.
זה יהיה דרך מעניין לשחק נפט פורדן.
אבל האמת, שמע, זה עושה רושם מאוד מעניין. אני קראתי כתבה מאוד מעניינת באתר שאני לא זוכר את שמו, שהם מדברים, החבר'ה של אונלייב, לא רק על, הם התחילו במשחקים, אבל הם מדברים על המון המון אפליקציות אחרות לקלאוד קומפיוטינג ולוידאו סטרימינג שלהם, כולל עריכת וידאו על מחשבים מרוחקים, 3D ו-2D ומה שאתם רוצים, וכמובן כל...
רק רגע, כאילו, טיפה להפריע, קראתי ראיון עם אחד המפתחים שטען שהסיבה שמלכתחילה נכנסו לנושא של הגיימינג, זה כי זה פשוט
היה פנוי.
לא היה פנוי, זה המדיום שהכי קשה לעשות בו קיבוץ וידאו. כי התמונה שלך משתנה באופן תדיר. כל הזמן, במהירויות מטורפות ובלתי צפויות, ובניגוד לסתם וידאו, כלומר, אתה לא יכול שרוב השטחים שלך יישארו כמו בפריים הקודם, אלא זה משתנה, ואם אתה מצליח לעשות קיבוץ וידאו מהיר ואיכותי במשחקים, אתה יכול לעשות את זה כמעט בכל תחום אחר, בלי בעיה בכלל.
אז הם באמת רוצים לקחת את זה להמון תחומים אחרים, גם אי אפשר להגיד שהם לגמרי הצליחו בתחום הגיימינג, זאת אומרת, מהחוויות שאני שמעתי מאנשים, אז זה לא לגמרי חלק, והרזולוציה כמובן לא מלאה, ויש איזשהו דיליי, אבל אפשר לסבול את זה, כמובן תלוי בסוג המשחקים שאתה משחק, זה יכול להיות מאוד סביל, אם נגיד משחקים Civilization 5, אני מניח אין שום בעיה.
כן, אבל דווקא בשביל Civilization 5, בדרך כלל אתה לא, כאילו, המחשב שלך הבית יכול להריץ Civilization 5,
לא אם אין לך תלת ממד, כרטיס תלת ממד.
הוא יכול להריץ את זה בדיטייל קצת יותר נמוך, בסיב 5 זה לא כזה משנה, אבל אם אתה רוצה נגיד להריץ, לא יודע, איזה ארקם אסיילום או דרגון אייג' על ה... דרגון אייג' הוא לא דוגמה טובה כי הגרפיקה שלו מאפנה, אבל דרגון אייג' 2 נגיד. אז זה נחמד שאתה יכול, לא יודע, לשבת עם הלפטופ באיזה בית קפה ולשחק דרגון אייג' 2 דרך אונלייב.
עם האייפד.
עם האייפד למשל, כן. שכן, באייפד למשל שיחקתי. מבחינת חומרה, הוא לא כזה מרשים. זה יהיה נחמד אם אפשר דרך משהו כמו אונלייב לשחק בו במשחקים ראויים, כאילו...
האייפד לא תומך בפלאש, אתה רוצה שהוא יתמוך באונלייב?
כבר ראיתי איזה הק שהוא תומך. עשו איזה הק.
תראה, זה יהיה נחמד. אני ניסיתי לשחק באייפד בג'יומטרי וורז, כי זה כאילו הדבר הראשון שאני עושה על כל פלטפורמה, זה לשחק בג'יומטרי וורז.
כן,
כמובן. וג'יומטרי וורז הוא לא בדיוק המשחק הכי מורכב גרפית שאתה נתקלת בו, יש בו אפקטים מגניבים, אבל הוא לא כזה, אתה יודע, אין בו טקסטורות, נגיד את זה ככה. והוא גם נראה ברזולוציה יותר נמוכה, גם רואים כאילו שזה רזולוציה יותר נמוכה, וגם בכל זאת יש לו קצב פריימים איטי, למרות שהוא גם ברזולוציה נמוכה וגם מוריד הרבה מהאפקטים ברקע. אתה מרגיש שזה לא קצב פריימים שאתה רגיל אליו. וזה...
רגע, איפה יצא לך להתנסות ב... אתה מדבר על אייפד עצמו, אתה לא מדבר על אונלייב.
לא, אני מדבר על אייפד. אונלייב לא רואה אוקיי. מזל, לא יצא לי להתנסות. אני לא יודע, אני באיזשהו פודקאסט קודם דיברתי על הניסיון העצוב שלי להתנסות באונלייב שהייתי בקנדה.
לא בשביל זה שלחנו אותך לקנדה?
מסתבר שלא.
זה היה הניסיון, אבל...
הכושל.
זה יפה, להוריד משחקים לאקסבוקס, מהאקסבוקס לייב.
שגם זה קשה, לא?
עידן, אפשר להכתיר את הנסיעה שלך לקנדה ככישלון.
זה נכון.
אני חושב, מה שמפריע לי עם האונלייב, והאמת היא שאני, היו לי ציפיות יותר גבוהות מגייקאי, אבל בינתיים הם לא זזים לשום מקום, זה שזה עוד צעד בדרך לאיבוד שליטה או איבוד זכויות על המשחק שלך. זה מתחבר לנושאים שיש לנו אחר כך, אבל ברגע שאתה עושה מנוי לאיזה זרם נתונים כזה, שיכול, אתה יודע, או מחר להיסגר, או שאתה החליטו שאתה הצמנת אותם כי דיברת עליהם לא יפה, או שהחליטו לעלות מחירים פתאום, אז קנית משחקים? לא, לא ממש, אתה רוצה לשחק בעיה שלך, עוד עכשיו עוד פחות נורא כי הם עברו לתשלום במנוי כזה של $10 לחודש או כמה שזה לא יצא, אבל קודם כשהיית צריך גם לשלם על המשחק זה בכלל בדיחה, ואני רואה את זה כהמשך שכל המשחקים עוברים להיות ממוצר לשירות, ואני לא בטוח שאני כל כך אוהב את זה.
זה לא רק המשחקים, זה כל דבר בעולם בערך.
כן, זה נותן, זה באמת נותן להם הרבה יותר שליטה על הכל, זה כמובן שזה מחסל מיידית את כל שוק היד השנייה, ולכן בטח חברות המשחקים נורא אוהבות את הקונספט.
כן, הם גם בכלל יכולו לעבור למודל אחר, הם לא יותר ימכרו משחקים, הם פשוט ימכרו זכויות לחברות של הקלאוד גיימינג וזהו.
זה בערך אותו סיפור של גוגל.
זה הסיפור של הכל, של הטכנולוגיה.
כל האינטרנט, אבל כן, גוגל היא דוגמה ממש טובה. לא, גוגל זה דוגמה ממש טובה. גוגל נותנים עוד ועוד שירותים שפעם היו יושבים על המחשב האישי, ולאט לאט עוברים יותר ויותר לענן, אם אפשר, אני לא אוהב את המונח הזה, אבל בהיעדר מילה יותר טובה. יש לזה את החיסרון שאם קורה איזה משהו לגוגל או שהם מחליטים פתאום להתחיל לקחת כסף אז זה בעיה, וגם שיודעים עליך הכל שזה מפריע לחלק מהאנשים.
אבל לגוגל יש לך בחירה, אתה לא חייב להשתמש בגוגל דוקס, אתה יכול להוריד את הקבצים למחשב, האימייל אתה יכול להשתמש גם קליינט במחשב. בגוגל אני לא חושב שיש איזשהו שירות שאתה לא יכול להסתדר למחשב שלך כשאתה רוצה. אם אתה מקבל סטרים של וידאו בשביל המשחק שלך, או אפילו בהרבה מקרים אתה קונה משחק משירות מקוון, שזה פחות או יותר ככה עם סטים ושירותים אחרים, אז אם הם אומרים לך לא, אז אין לך ברירה, זאת אומרת, אתה לא יכול לשמור עותק של המחשב אצלך ולשחק.
אבל זה לא מדויק.
אם אתה מדבר על סטים אז אתה כן יכול.
בגוגל אתה יכול להוריד מסמכים ולערוך אותם על המחשב שלך, כל עוד יש לך תוכנה אחרת ששילמת עליה כסף לעריכת מסמכים.
או תוכנה בחינם שיש מלא.
בסדר, יש גם, לצורך ההשוואה יש גם משחקים בחינם.
לא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. יש לך, אם אתה כותב מסמך מסוים, אני כותב סיפור, בסדר? סיפור מרגש וזוכה דמעות על גיימר מסכן שלא מצליח לשחק. אני יכול להשלים אותו בכל אדיטור שאני רוצה. אני לא יכול לקבל את החוויה של להיות בטמן אם אני לא משחק בבטמן ארקם אסיילום, או ארקם סיטי, או ארקם 18.
אוקיי, אז ניקח דוגמה אחרת. אז מסמכים בגוגל סבבה, אבל לעומת זאת, אם אתה עכשיו משתמש בגוגל מפס, אין לך שום דרך לעשות את זה שאתה לא מחובר אליהם.
זה נכון, אבל שוב, יש לך אלטרנטיבות שעושות אותו דבר מאוד דומה, ואני חושב שבמשחקים זה קשה.
וזה כבר באמת עולה, כן, כמה מאות שקלים, האלטרנטיבות האלה. GPS'ים, אתה יודע, אני מניח שאחוז גדול מהאנשים ששומעים את זה חושבים, מה פתאום, זה בחינם, אבל לא, GPS'ים עם מאגר מפות בתוכם עולים סכומים מגוחכים, באמת.
נכון, אבל האופציה קיימת, זאת אומרת, אני מסכים איתך שזה עולה כסף, אבל האופציה קיימת. וברגע שאומרים לך שירות כזה, האופציה לא קיימת בכלל. זה לא שאני יכול להגיד, אוקיי, אני מוכן לשלם עכשיו $100 ולקבל את כל המשחקים שלי על דיסקים. לא נותנים לך. אתה לא יכול. כמו היום, שלא לדבר על הדיארמים, שכל זה הרי בא, זה הכל הדיארם היום. שאתה חייב להיות מחובר. תודה רבה, יוביסופט, שאתם לא מחייבים אותי עכשיו כבר להיות מחובר כל שנייה בכל המשחקים שלכם לאינטרנט. רק כל פעם שאני מתחיל אותם, אני חייב מחובר.
תראה, אם עוזבים לרגע את יוביסופט וסטארקראפט, אז אני משחק הרבה משחקים בלי להיות מחובר, וזה עובד בסדר גמור.
איזה משחקים? בסטים?
בסטים ובגיימס פור וינדוס לייב. ארקם אסיילום למשל, קניתי אותו דרך סטים, אבל הוא בודק גם דרך גיימס פור וינדוס לייב, דרך שניהם, והצלחתי עדיין לשחק בלי להיות מחובר.
תשמע, אני לא הצלחתי לעבוד עם האופליין מוד של סטים כמה וכמה ניסיונות שעשיתי.
אני שיחקתי סיביליזיישן 5 בנסיעות ברחבי קנדה במשך כמה שעות טובות.
זה נשמע מוצלח.
כן, זה דרך טובה להעביר נסיעה. בהנחה שאתה לא זה שנוהג, אחרת זה קצת בעתי.
יכול להיות שסטים זה לא דוגמה טובה, ויכול להיות שסתם אני מוגבל. אבל שירותים אחרים גם זה לא נותנים לך. זאת אומרת, סטים עוד מילא, אבל יש, כמו שאנחנו מדברים על אונלייב וגייקאי, יש גם שירותים שהם יותר קשים איתך, כמו יוביסופט, וזה רק ממשיך. גם THQ עכשיו הרי הודיעו שאתה חייב להיות מחובר לאונליין פאס שלהם, נכון?
לא, זה בשביל לשחק במולטיפלייר. זה די גני שכדי לשחק במולטיפלייר אתה חייב להיות מחובר לאינטרנט.
טוב, זה כבר סיפור אחר שאתה לא יכול להעביר את זה הלאה, אבל זה, אם כבר אנחנו מעלים את זה, אז בכלל אפשר לדבר על כל העניין של משחקים ביד שנייה. אבל אני מפחד, אני רוצה שהמשחק שלי יהיה שייך לי, שאני אוכל לשחק אותו מתי שאני רוצה ואיפה שאני רוצה, ואני אוכל לתת אותו גם אחר כך למישהו אחר, אם אני רוצה. למשל, לעידן שאין לו משחקים והוא אני נורא.
כן, זאת בדיוק הבעיה שלי. שאין לי מספיק משחקים. זה קונספט מעניין. אבל טוב, תשמע, אף אחד ביתנו לא אוהב את זה, אבל התעשייה מתרחקת מזה. בשנה האחרונה זה מאוד בולט.
השאלה אם אנחנו יכולים לשכנע את התעשייה לעשות אחרת. אם מספיק משחקנים יגידו, אני לא קונה את המשחק הזה בגלל השיטה הזאת, כמו שאני חושב שדרך אגב באופן חלקי לפחות קרה עם ה-DRM של יוביסופט, שהם החליטו לרדת ממנו, לפחות בחלק מהמשחקים.
קודם כל אני חושב שלא. עד עכשיו כל רוב הניסיונות לארגן חרם צרכנים בעולם הגיימרים נגמר לא בטוב.
נגמר בדרך כלל בצורה מגוחכת כלשהי.
כן, יש את התמונה המפורסמת של רוק פפר שוטגן, שזאת הסיבה שבגלל החרם לא עובד, ואז מראים את הקבוצת חרם על מודרן וורפר 2, שכל החמישים, שלא יודע, מתוך 1,000 שחקנים, 250 משחקים עכשיו במודרן וורפר 2. משהו כזה. ניסיונות, כל הניסיונות האלה לא נגמרו בטוב בדרך כלל. או לא יודע. קח למשל את החרם על Left 4 Dead 2 שהפך אותו לאחד מהמשחקים הכי נמכרים של Valve אי פעם.
אבל Valve יצאו די מלאכים, אז שהם פשוט הזמינו את המארגן של החרם אליהם למשרדים.
כן,
הם הזמינו את המארגנים אליהם. אני חושב שבשביל המארגנים זה עבד מצוין החרם, אני לא יודע מה אתה רוצה.
בסדר, כן, המארגנים זה עבד מצוין החרם. וגם אפילו בשביל הבחור הנוסף שפתח את הקבוצה ולא הטיסו אותו בסוף השדבר למשרדים של Valve.
אני חושב שחלמת את זה.
לא,
אוקיי. אז רגע של אנקדוטה לא קשורה לחלוטין. היה את הקטע הזה שכמה אנשים פתחו את הקבוצת חרם, אני לא זוכר, נראה לי ששלושה אנשים פתחו את הקבוצה. את שניים הם באמת נשארו פעילים בקבוצה ובל וטיסו אותם אליהם למשרדים. והשלישי, לא יודע, שגר באוסטרליה או משהו כזה, אף פעם לא, כאילו, הם לא טיסו אותו, גם נהיה פחות פעיל בקבוצה אחרי כמה זמן. והוא אמר שזה ממש בסה, כי הוא רצה להראות להם את הקמפיין שהוא יצר ל-Left 4 Dead 1, אז זה ממש בסה לו שהם לא טיסו אותו לפגוש אותם. אז הוא שלח מייל לגייב נואל, הוא שואל אותו מתי אתם טסים אליי לראות את הקמפיין שעצרתי, וגייב נואל אמר לו שטוב סבבה, אם אתה משלם על הכרטיסי טיסה ועל המלון שלנו, אז אין בעיה, אנחנו באים. ואז הוא ארגן איסוף כספים בקרב קהילת Left 4 Dead בשביל להטיס את גייב נואל ועוד מישהו מוואלב, להטיס אותם אליו לאוסטרליה, והצליח וגייס את הכסף מספיק בשביל להטיס אותם ולשכן אותם במלון, ואז הם
תרמו,
באו, טסו לאוסטרליה הם בסוף תרמו את כל הכסף שהוא אסף לא יודע, לארגון צדקה של פני ארקייד,
לבליזרד.
כן, לבליזרד.
כן, כי בליזרד נורא צריכים כסף.
נכון,
הם לא יודעים מה זה כסף, אני חושב.
אני יודע למה אני צריך להכניס את הסיפור הזה ולא לחתוך אותו בעריכה, כי זה מהווה נושא אחר מתוך 2010 שוואלב מלאכים.
זה משהו שהיה... אבל זה לא שזה חדש
ב-2010. זה לא חדש ב-2010.
זה משהו שהיה מאוד דומיננטי בשנת 2010.
תראה, פורטל היה לפני 2010, סטים היה לפני 2010,
Left 4 Dead 2 היה לפני 2010.
לא, 2009.
מבחינתי זה ב-2010.
הוא יצא ב-2009.
לא שיחק,
מבחינתי הוא מ-2011.
ב-2009 כשהוא יצא הייתי בטנזניה.
איך הייתה טנזניה?
טנזניה הייתה מעולה, אבל זה באמת 2009.
טוב, אז אם כבר התחלנו לדבר על יוביסופט ו-DRM, אולי נמשיך קצת עם זה?
אוקיי. מה עם זה? עם יוביסופט ו-DRM?
תגידו מה דברים קונטרוברסיאליים ומעניינים, אבל אני רק שומע את עצמי כל הזמן לדבר.
אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיד משהו, כאילו להתווכח את מה שאני, כולנו שונאים DRM.
כן.
אף אחד מאיתנו. כן, במיוחד את יוביסופט.
כן, במיוחד את השיטה של יוביסופט. אני חושב, אני צריכים להזמין את מי זה היה שהתווכח איתנו, אינטרל, נראה לי מהתגובות בבלוג. הוא תמך מאוד ב-DRM של יוביסופט, אולי אנחנו צריכים להזמין אותו.
למה שמישהו יתמוך ב-DRM? איזה סיבה?
אולי הוא מייצר, אולי הוא מייצר תוכנת DRM וזה מכניס לו כסף.
זה נשמע הגיוני.
יש סיבה למישהו לתמוך ב-DRM אם הוא חושב באמת שזה עוזר להילחם בפיראטיות.
מציל את תעשיית המשחקים.
יופי, אבל הוא גם יכול לתמוך באותה מידה בחדרי מלח ובהומאופתיה.
נו, ויש מספיק כאלה.
בדיוק, אבל הנתונים סותרים.
זהו, ב-DRM זה אפילו די הרבה יותר מובהק שזה לא עוזר.
תראה, אבל במקרה של Assassin's Creed 2, למשך כמה חודשים, לא יודע אם חודשים, שבועות, בבירור, אי אפשר היה לשחק בגרסה פרוצה שלו.
And then you could.
בסדר, אוקיי.
בסדר, למשך כמה ימים אי אפשר היה לשחק בגרסה הלא פרוצה שלו.
זה נכון.
כן, זאת בעיה אחרת.
האמת שאני רציתי לחבק את יוביסופט באיזשהו שלב השנה, ורק בגלל שלרוז הם הורידו את הדיארים שלהם.
הם לא, אגב, אני לא בטוח.
לרוז לא היה את ה-Always On, באף שלב, גם כשהוא יצא.
אוקיי.
אז אני רוצה לחבק אותם, ולו בגלל שהם היו קצת פחות רשעים ממה שהם היו יכולים להיות.
מה שאני אהבתי, אני לא חושב שזה רע להיות רשעים לפיראטים, אבל...
רשעים לא היו רשעים לפיראטים.
אתה אף פעם לא רשע לפיראטים, הרשע שלך הוא...
לא, 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 לא. הקטע עם ארקם אסיילום, זה היה גאוני.
נכון.
מה ארקם אסיילום
עשה? משהו של... אחד המהלכים של בטמן לא עבד בגרסה הפרוצה, ואז כל האנשים שהורידו את הגרסה הפרוצה מצאו את עצמם תקועים מול איזה בור שאי אפשר, שהם לא יכולים לחצות.
כן, יש איזה קטע שאי אפשר, לא יודע, אחרי איזה שעתיים, שלוש במשחק, יש קטע שאי אפשר לעבור בארקם אסיילום.
זאת אומרת שהם בעצם עשו הזרעה של טורנטים של גרסה פגומה.
לא בכך.
אלא?
כאילו, יכול להיות שבאמת הם עשו סוג של DRM שאף אחד לא עלה עליו. בדיקת חוקיות של התוכנה, זה לא כזה מופרך. שהם עשו בדיקת חוקיות קטנה באיזושהי נקודה בקוד שאף אחד לא חיפש, כי אם זה לא דורסני מספיק, אם זה לא... אם הוא לא צועק עליך בתחילת המשחק שהעותק שאתה משחק בו לא חוקי, אז יכול להיות שאתה לא תעלה על זה בכלל.
טוב, אבל בעצם זה רעיון יפה.
אם כבר רעיון יפה, אז יש את מה שאינטרוורז'ן עשו, הם עשו את זה עם דפקון לפני כמה שנים טובות, אבל
אין למשל... הם ירו טיל גרעיני למי שגנב את המשחק?
כן, זה עבד מצוין. אבל מעבר לזה, הם הפיצו גרסה פיראטית של המשחק שלהם פשוט, עם סיריאל מיוחד שמזהה את הגרסה הפיראטית, וזו גרסה שעובדת באופן מלא, חוץ מהעובדה שלפיראטים מופיע לפעמים הודעה ש, היי, נראה שאתה נהנה מהמשחק, אולי תקנה אותו.
נגוור.
כן. שזה...
האמת היא שהיו צריכים לעשות גרסה פיראטית שמחכה לסוף של משחק ואז מפוצצת לך את כל הערים ואתה מפסיד.
או מפוצצת לך את המחשב.
זה כמה אפשרויות.
אני חושב שזה קוראים וירוס.
לא היה את זה במת לחיות 4?
יכול להיות, היו הרבה דברים מופרכים במת לחיות 4.
ברוס וויליס טיפס שם על מטוס. אתה יודע, רק בשביל לתת לך איזשהו סטנדרט.
אני חושב שהם פרצו שם לאינטרנט.
האינטרנט הזה עוד פעם.
כן. אבל כן, אז כאילו מאוד קשה יהיה ליצור איזשהו דיון על DRM. כולנו שונאים את DRM.
על ה-DRM.
זה משהו כזה מאוד דומיננטי השנה, ואנחנו מאוד לא אוהבים את זה.
נהדר.
נכון. ואני לא חושב האמת שיש לנו מה לעשות כל כך, חוץ מלקוות שמישהו יחזור לשתונותיו, אני לא יודע.
יש.
זה עבד מצוין בתעשיית המוזיקה דרך אגב, אז אני רואה את זה גם קורה פה.
האמת היא שלא כל כך, תעשיית המוזיקה דרך אגב ממשיכה לטבוע אנשים על הורדה של...
זה היה סרקזם לדעתי.
לא, אבל דווקא DRM בתעשיית המוזיקה, אוקיי, אייטיונס עד כמה שאני יודע הורידו את ה-DRM שלהם על שירים שמורידים מהם.
באמת?
אני די בטוח.
מה שיותר גרוע, עזוב, יש את הסיפור של השירות של מייקרוסופט. מייקרוסופט היה להם איזה שירות כזה של הזון, של קניית זה, עם DRM, והם מחוסר הצלחה סגרו את השירות, כל מי שקנה מוזיקה מזה קיבל זורבה.
כן, זה נשמע כמו כל שירות של מייקרוסופט אי פעם.
זה בדיוק מה שקרה לי עם דום לאקסבוקס לייב ארקייד, שבגלל כל מיני הסכמי הפצה וכאלה, אז הם הפסיקו להציע דום באקסבוקס לייב ארקייד, ואנשים שאינם כבר את המשחק על האקסבוקס וקנו אותו, לא יכולים להוריד אותו יותר.
וזו בדיוק הבעיה הענקית והנוראית עם הנושא הזה, בדיוק כמו שאיתמר אמר קודם, שאתה לא קונה מוצר, אתה קונה איזשהו סוג של שירות, אתה קונה את הזכות לשחק עד שמחליטו שאין לך את הזכות הזאת. אתה כבר לא הבעלים של מה שקנית.
אבל אתה קונה את זה בכל כך זול.
זה לא משנה, כל עוד לא אומרים לך מראש, מבהירים לך שאתה עובדה שאתה קונה את זה אולי בשקל, אבל זה יכול מחר בבוקר לא להפסיק לעבוד, זה לא בסדר.
אתה יודע מה? קניתי את, לא יודע, נגיד, קניתי את דאוס אקס $2.5, שווה לי את הסיכון שהוא יפסיק לעבוד מחר בבוקר.
אבל אני קניתי את רוז $33.5, ולא שווה לי את הסיכוי שיפסיק לעבוד לי מחר בבוקר. מה תגיד לזה? אתה והאינטרנט שלך?
אני אוהב את האינטרנט.
אני בטוח שזה הדדי.
זהו, רציתי להגיד שזה מאוד מוביל אותנו כל הקטע הזה מאוד מביא את הנושא שאנחנו, כן, אנחנו לא אוהבים DRM, ואנחנו לא אוהבים שהמשחקים שלנו מפסיקים לעבוד מחר בוקר, אבל אנחנו מאוד אוהבים את סטים, רוב הזמן.
אני אמביוולנטי.
או, הנה, זה נשמע כמו ויכוח שמחכה לקרות.
יש לי יחסי אהבה סיני עם סטים.
אוקיי.
אני מאוד אוהב את המבצעים, ויש לו כמה פיצ'רים שהם נחמדים, כמו הרשימת חברים. אני לא אוהב את זה שהוא לא נותן לי לעשות זחק אופליין, וזה שהוא עושה כל מיני עדכונים כשאני לא רוצה שהוא יעשה עדכונים.
אגב, הוא לא נותן רק לך לשחק אופליין, כן? אנחנו...
רק לי, כן. לי, אני יודע שזה אישי נגדי.
כן.
וחוץ מזה, את העובדה שהוא קושר לי את כל המשחקים אליי. זאת אומרת, אני רוצה, נגיד, במשחק יש לי את, נגיד, Red Faction Guerrilla, שנמאס לי ואני לא רוצה לשחק בו יותר. ובגלל סטים, אני לא יכול לתת אותו לחבר, בן דוד, אחיין, עני, שגר ברחוב וחוכל מקופסת נעליים, שיוכל לשחק.
תהיה נותה חשבון שלך.
אבל אז זה גם כל שאר 50 אלף המשחקים שלי יעברו אליו.
נכון. אגב, אין מניעה שתעשה את זה, כל עוד אתם לא יכולים פשוט לשחק בו זמנית. אתה יכול לתת לו לשחק במשחקים שלך.
אני עשיתי את זה, אבל זה בעיה בו זמנית הזה. אני רוצה, לא רוצה לשחק יותר גרילה, אבל אני כן רוצה לשחק קרוז או סיביליזיישן 5.
תשחק באופן מוד, שזה אופציה לכל אחד אחר חוץ ממך.
בדיוק.
הם צריכים לעשות לעשות פיצ'ר כזה של השאלת משחקים, כמו שעשו בקינדל. אפשר להשאיר למישהו אחר ספר לכזה שבוע או שבועיים.
העניין הוא שהחברות הפצה גם ככה לא מאוד אוהבות כל מיני דברים בסטים. החברות הפצה הסטנדרטיות עדיין לא הבינו לחלוטין את הקטע הזה של הפצה דיגיטלית. הם עכשיו קצת מתחילים לקלוט, אבל...
שמע, תסתכל על THQ, הם הביאו לנו טוב מאוד, הם מוכרים לך DLC כל דקה, והם מאוד אוהבים את כל ההפצה הדיגיטלית.
בסדר, אז זה THQ, ועדיין יש לך חברות, כמו אני לא זוכר איזה חברה עשתה את זה השנה, שדוחות את ההפצה הדיגיטלית עד ליומיים אחרי ההפצה בחנויות, משהו כזה. כי פשוט אחרת הבעלי חנויות לא רוצים להפיץ המשחק ועושים רעש ובלגן.
זאת הבעיה הגדולה באמת, ההפצה הפיזית. אני די בטוח שחברות ההפצה די מתות על הקונספט של ההפצה הדיגיטלית. זה דורש מהם בדיוק אפס השקעה ביצירת עותקים ואותה כמות של כסף.
יש כמה קופים שיושבים וממציאים קיז כאלה.
אוקיי, בבקשה.
וזה מה שהם צריכים.
תראה, קיז מופיעים לך גם בגרסאות שאתה קונה בחנות.
אני אומר, זאת אותם קופים.
כן, נכון.
הם מעסיקים עכשיו כשהיא דיגיטלית.
אבל הם לא צריכים את הקופים שצורבים את הדיסקים ומייצרים את הקופסאות.
נכון.
אני חושב שיש לכם מושג מאוד מעוות לגבי איך מפיקים משחקים. אבל...
מה זאת אומרת? זה לא 1,000 קופים שיושבים בחדר ומקישים על מקלדת עד שיוצא שייקספיר? אבל למשל, אם תסתכל למשל על Good Old Games שציינת בצורה מאוד יפה באוטליין שלך, הם לדעתי עושים את ההפצה דיגיטלית נכון. הם עושים הפצה דיגיטלית נוחה, שאתה יכול להשתמש באופליין מתי שאתה רוצה, הם גם לא צולבים אותך עם ה-DRM הנוראי הזה, ואני אחר כך יכול לתת את זה לאותו אחיין מסכן ואני שלי, שאני כל הזמן מדבר עליו.
כן, אבל רוב החברות שמפתחות משחקים ומפיצות, כי הוא לא יסכימו לדבר כזה ש... מוכרים את המשחקים שלהם עכשיו בלי שום הגנה וככה חופשי.
השאלה זה בסופו של דבר מאיפה עושים יותר כסף, כאילו איפה נראה לך שעושים יותר כסף, בסטים או ב-Good Old Games?
לא, אין לי בעיה, סטים, אני אומר, Good Old זה דוגמה שהם יכולים לעשות מה שהם עושים בגלל שזה משחקים ישנים. אז אני לא אמרתי לסטים תורידו את כל שמץ של DRM, אני אומר תנו לי אפשרות לשים שם של חשבון של מישהו אחר בסטים, ולהגיד את המשחק הזה והזה אני נותן לו. שימחוק את זה אצלי, ישים את זה אצלו. ואני בטוח שחברות ההפצה לא מוכנות לזה, כי הם רוצים לשלוט על ה... זה שוק היד השנייה הזה שהזכרנו קודם, כן? שהם לא מוכנים יותר שימכרו את המשחקים שלהם, זה משחקים שלהם, והם ימכרו, ואם אתה לא מוכן, אז הם יקצצו לך את המשחק בחצי.
נכון.
כן.
אני מסכים שזה גם... אבל גם זה, אני לא רואה כל כך מה...
תראה, בסופו של דבר האינטרס של החברות זה לא שאנחנו נהנה, אלא שהם יקבלו כסף.
כן.
אז לשרוף להם את המשרדים.
בהצלחה עם זה. זה רחוק. זה בקנדה וארצות הברית וכל המקומות מוזרים כאלה.
וירטואלית. אני לא מודד אלימות.
מה זה לא עשה להם רושם לשרוף משרדים וירטואליים? כאילו, אוי לא, שרפת המשרד טוב, ריסטרט השרת. אבל כן, ככל שההפצה דיגיטלית תהיה יותר, יותר חזקה, בהנחה שהמודל המנצח בסוף זה לא יהיה המודל המנצח של Good Old Games, כאילו החברות לא יעברו להפיץ משחקים בלי DRM במחירים 6 ו-10 דולר, וככל שההפצה דיגיטלית תהיה יותר חזקה, אז כן, משחקי יד שנייה ייעלמו, וגם מחסלים את זה, אפילו לא דרך הפצה דיגיטלית, מחסלים את זה בהמון דרכים מאוד מקוריות, כמו מה ש... מי החליטו שהם עושים את זה?
מה, אתה מדבר על האונליין פס של EA?
האונליין פאס שלי לא רק, גם יש את מה שעשו באלן וייק, שה-DLC הראשון הוא בחינם לכל מי שקנה את המשחק וקיבל את
זה. גם במאס אפקט.
אה, זה גם יהיה התחילו עם הפרויקט 10 דולר שלהם.
כן, אבל עולה 10, כן, DLC הראשון בחינם, ועולה כסף לכולם.
בסדר, אתה יודע מה זה, זה, זה פחות או יותר מקובל עליי, זה גם הם מנסים לשחוט אותך הזה, אבל לפחות הם נותנים לך את האפשרות, תמכור למישהו, הוא יודע שהוא מקבל גרסה נכה, בסדר, אתה יודע מה? חצי דרך.
אבל זה בדיוק עניין, אתה יודע שהחצי דרך הזה זה שרירותי לחלוטין, כלומר, ככל שיעבור הזמן הם יכולים יותר ויותר להעביר תוכן ל-DLC.
אתה תקבל את המסך פתיחה.
את המסך פתיחה, ונניח אלן וייק, במקום להוציא אפיזודה אחת, אז... היו מוצאים את השלוש אפיזודות האחרונות כ-DLC, שהוא בחינם למשקעת המשחק, שקנת המשחק, והיו מוצאים את המשחק ב-30 דולר. להפך, הם כאילו היו נחמדים, הם הלכו לקראתך, הם אומרים שאתה יכול לשלם פחות על המשחק, בשביל לדגום את החצי הראשון שלו, ואתה צריך, וכאילו אתה צריך לשלם עוד צד, בשביל, אם אתה מחליט שמספיק טוב, אתה רוצה לשחק בחצי השני שלו. בקיצור, הם הלכו לקראתך, אבל פגעו בכל שלך למכות את המשחק.
הם בעצם עשו את זה משחק אפיזודים,
כן,
כמו שוואלב לא יודעים לעשות.
אז אגב, זה בדיוק מה שאלן וייק, אלן וייק הוא משחק אפיזודי, רק שרוב האפיזודות שלו מגיעות על אותו דיסק, אבל הוא מחולק לאפיזודות, יש ממש סוף.
ממש ממש אפיזודי, כן.
כן, יש end of episode זה, ויש שיר סיום, ואז יש לך previously on אלן וייק בתחילת האפיזוד הבא.
כן, ואז יש לך את הסייב גיים.
ואז יש לך...
אה, נשמע כיף.
זה נשמע נהדר, כן.
אין כמו קונסולות. מזכיר לי למה אני לא משחק בזה. זה והעובדה שאשתי לא נותנת לי לשחק על הטלוויזיה.
כן. אני לא רוצה לשחק הרבה בקונסולות, וגם אשתי לא מסכימה לי.
תקשיב, זה נורא עצוב. אני קניתי אקסבוקס 360 במיוחד בשביל רוקבנד. ומאז שנולד הילד, לפני יותר משנה וחצי, רק אבק משחק לי ברוקבנד.
אני מכיר כמה אנשים שיהיו מוכנים... לדאוג שהקרי רוקבנד שלך יצברו פחות אבק.
זה בסדר, אתה זוכר את החבר של אחותי שדיברתי קודם על הווי קודם, שקנה אקסבוקס? אז נחש מה הוא עושה.
טוב, אז תשכח מזה.
מעלה אבק.
ולכן צריך לשחק רק בפיסי. ובמשחקי אינדי אם אפשר.
וואו, המסוד הזה של לגלוש לנושא הבא שתכננו להגיד, לא תמיד עובד.
אתה יודע שזה לא סגווי אם אתה מצביע על זה ואומר, הנה ניסינו לעבור.
אתה יודע שזה לא שהייתי צריך להצביע על זה כדי שישימו לב למעבר נושא הזה.
הקהל טיפש.
כן, טוב, משחקי אינדי. מה אנחנו רוצים להגיד על משחקי אינדי? שזה גם היה משהו דומיננטי כזה ב-2010 או שזה רק הדמיון שלנו?
אני חושב שזה היה רק הדמיון שלך, והסיבה שזה נראה כאילו זה היה נורא דומיננטי זה בגלל ה-Humble Indie Bundles.
אני חושב שאתה טועה.
אני לא שיחקתי באמבל אינדי בנדל, לא בראשון ולא בשני.
אז אני קניתי גם את הראשון וגם את השני.
לא, גם אני קניתי את שניהם, אבל לא שיחקתי בהם. זה משהו שאני...
קניתי את שניהם, שיחקתי בראשון. הראשון היה מאוד מוצלח, אבל הפוינט היא שמשחקי אינדי היו גם לפני זה.
לא, אבל אני חושב שיש פריחה השנה שלא הייתה ב-2009, כמו 2008. 2008 הייתה שנה מאוד מוצלחת מבחינת אינדי, עם World of Goo ועם Braid, נכון?
כן, אבל הפוינט היא שזה לא משהו שקרה השנה, ספציפית. כאילו, זה לא שמשחקי אינדי זה משהו.
בגלל שהשנה יש המון פלטפורמות של הפצה למשחקי אינדי. יש את האקסבוקס אינדי גיימס, ויש PSN משחקי אינדי, ויש את סטים, שהוא כמו, לא יודע, חממה כזאת לאינדי. אז בגלל שיש הרבה יותר דרכים שהם יכולים להפיץ את המשחקים שלהם, אז זה נראה לי מאוד מצליח השנה.
אני רוצה להוסיף מילה אחת.
אוקיי.
מיינקראפט.
כן, זה נכון.
מה זה?
כאילו, אין מה להגיד. מה זה? זה מין מסחור, משהו עם קוביות כזה, עזוב.
אוקיי.
אתה לא שמעת מיינקראפט?
אני שמעתי על מיינקראפט, אני ניסיתי לגרום להתאמר לספר מה זה מיינקראפט, כי אני בסך הכל שמעתי על מיינקראפט, ואולי ראיתי וידאו של מישהו בונה שם את האנטרפרייז די. זה אני חושב המקסימום.
מיינקראפט נכנס לרשימת המשחקים שקניתי ולא הספקתי לשחק.
אני שיחקתי בגרסת אלפא, בדמו, כמה שאני הבנתי, הצלחתי להבין, זה סוג של לגו בסופו של דבר. כאילו, יש לך עולם, ואתה צריך ללכת לבנות מכרות ולהוציא משם כל מיני קוביות של משאבים, ואז לבנות מהם טירות ודברים כאלה.
יש שני מודים, יש מיינקראפט שני מודים. יש מוד בנייה, שזה בערך מה שאתה מתאר, שיש לך חופשי לעשות מה שאתה רוצה בעולם, לבנות, לפוצץ, לזה, כי זה כמו לגו באמת, וזה לגו שמוכיח את עצמו פופולרי, בכל זאת הוא עשה איזה 8-10 מיליון דולר כבר, הבחור הזה.
מעניין כמה הוא עשה ביחס למשחק ממורפג של לגו שעשה השנה.
יותר.
לא בטוח שעשה יותר, המשחק של לגו.
אין ספק שהוא שהוציא פחות.
כן, זהו, בוא נגיד, אם מתייחסים לרווח לאדם, אז הוא בוודאות עשה הרבה יותר.
הוא מיליונר עכשיו, הוא לא יודע מה לעשות עם כל הכסף, אבל נעזוב את נוט שנייה בצד, זה משחק שמאפשר לך להסתובב בעולם תלת-ממדי עם גרפיקה מיושנת בכוונה, עם פוליגונים נמוכים וקובייתיים, אפילו השמש קובייתית שם, ולבנות מה שאתה רוצה, לבנות בתים, לחפור, לעשות צמחים, כל מיני דברים.
מישהו בנה מעבד
עובד, מעבד עובד כביכול, אני לא יודע בדיוק איך זה
פועל. אתה יכול להכניס לו פקודות, יש לו כזה ביביטים, אפשר לקודד את הפקודות.
אנד אור כזה?
כן, אנד אור פלוס זה, ושני מספרים, והוא מבצע את הפעולה.
מה, מצוין, סימולטור למעבד, אני אלך לקח אותו לעבודה.
אפשר, עכשיו השלב הבא זה לעבוד ולכתוב מיינקראפט למעבד של מיינקראפט.
וזהו, בדיוק.
ואז זה יקום מתפוצץ בחור שחור. אבל הסורווייבל מוד זה מה שמעניין, שדרך אגב, זה לא בדיוק משחק של 2010, כי הוא עוד לא יצא רשמית, אנחנו כבר ב-2011. אבל הוא נותן לך, הוא מוסיף על כל הקטע של הבנייה והחפירה והיצירה, מוסיף לך דמות שאתה, יש לה מחזור יום ולילה, שהיא יכולה לאכול וליצור לעצמם בגדים וחפצים, יש מפלצות שיוצאות בלילה ואתה חייב להתכונן מהם, והוא הראה שהדבר הזה פופולרי בטירוף, זאת אומרת אנשים רוצים, תשמע זה כמו יוטיוב, אנשים רוצים להראות מה שהם עושים, והם רוצים לנסות דברים וללכת לפה וללכת לשם, והחופש הזה, כל הז'אנר הזה של משחקי ארגז חול או סנדבוקס כמו שאתם מעדיפים להגיד, הוא מזקק את כל הסיפור הזה לחבילה נוחה נעימה שלא אין לה דרישות גרפיות נורא נורא גבוהות, ושאתה יכול לחלוק אותה עם כל אחד אחר ולעשות מה שאתה רוצה, והם זומבים כאלה, אז מה רע?
כן, זומבים זה תמיד טוב.
כל דבר שיש בו זומבים הוא יותר טוב.
המשחק עצמו הוא מעניין והכל, אבל מה שמעניין באמת שזה משחק בין הבודדים, אני חושב שמעתי עליהם אי פעם, שמממן את הפיתוח של עצמו על ידי לעשות איזו גרסה ראשונית של המשחק, ואז הרבה אנשים נותנים כסף עבורה, ואז מממן את הגרסה הבאה של המשחק.
הוא כמה הוא מממן את הפיתוח של עצמו.
כן, חבל.
הוא מממן את הפיתוח של הבנים
שלהם. הוא גם הגיע לכל זה בלי באמת להשקיע בפרסום ודברים כאלה.
כן, שזה גם מרשים.
נכון, ואני כבר הקלטתי פרק זוהם על זה שאנשים התקיפו את האתר בדידוס כדי ללמד אותו לקח, כי הוא לא עבד מספיק מהר לדעתם.
כן. אבל, אז אתה יודע, אבל יש את זה, ומצרפים את זה לאמבל אינדיפק, שגם הרוויח איזה מיליון ומשהו דולר, ו...
ועוד משחק שהצליח לעשות את זה יפה זה אמניזיה.
כן, שממש עכשיו
סיפרו עליו. כן, הוא מכר איזה 200 אלף עותקים או משהו כזה, שוב, בלי פרסום בכלל, ו...
לא בכלל, ראיתי כמה פרסומות באינטרנט שלו, אבל... אין ספק, תשמע, אז אמניזיה אמנם, הוא חצי אינדי כזה, זה אולפן שכבר עשה משחקים, והאמת היא שהיה אמור לצאת ביקורת על אמנזיה במשחקייה, אבל זיו החליט שהוא חולה, או איזה שטות כזאת. אז הוא לא סירק בזה, אבל זה אמור להיות המשחק הכי מפחיד שיצא אי פעם. זאת אומרת, זאת גם הסיבה שנתתי לזיו לבקר אותו, כי אני לא אוהב שמפחידים אותי.
אוקיי.
והוא משלב, זאת אומרת, משחק תלת ממד, כן, חושך, מפלצות, דברים כאלה, שלוקח, בוא דום שלוש, כן? רק שאין לך נשק. אתה לא יכול לראות במפלצות, אתה צריך להתחבא ולברוח. ומוסיפים לעניין הזה את העובדה שכמו במשחק הקודם של הקבוצה הזאת, פנומברה, אתה מפעיל את הסביבה עם האכבר שלך בצורה מאוד מוחשית. אגב, קינקט וזה, כן? אם יש לך דלת לפתוח, אתה צריך לחוץ עם האכבר ולעשות חצי עיגול כזה עם הזה, כדי לעשות את התנועה. וזה מאוד מחבר אותך לתוך המשחק, לפחות ככה אומר כל מי ששיחק שזה לא אני.
אוקיי.
אתה עיני שהם באמת הצליחו לעשות אווירה מפחידה ושאתה... הוא מסתובב שם ואתה ממש מפחד ממה שהולך לקרות. וזה לא אימה מהסוג של, אני לא יודע, אפוקליפסת זומבים שתלך עכשיו עם רובה ותרסס אלפי זומבים עם שוטגן. לא שיש לי בעיה עם הסוג הזה של משחקים.
לפורגל.
אבל, כן. אבל זה לא באמת אימה. וכשאתה מפחד פחד מוות מכל רעש קטן ברקע ו... מתחבא ממפלצות מאחורי ארגזים וכאלה, אז זה אימה.
כן, יש דוגמה מאוד יפה שנתנו ב-RPS, שהוא כותב שם שיש איזה מפלצת בלתי נראית במקום שאתה יכול רק לדעת שהיא שם לפי הרע שהיא עושה, שהיא דורכת, יש מים בחדר הזה. אז אתה רואה את העקבות שלה, אולי בתוך מים, אתה עושה ספלש ספלש כזה. והיא גם לא יכולה לראות אותך, היא יכולה רק לשמוע אותך. אז קטע נורא נורא מלחיץ שאתה אם אתה לא זז, היא לא תדע איפה אתה, אבל אז גם אתה לא יכול לצאת מהחדר, ואם אתה תזוז, היא תדור אחריך. והוא כותב שם, נדמה לי שזה רוסיניון, כותב שם שהוא נפל בטעות לתוך החדר, וידע שהמפלצת בה יתפוס אותו, והוא ניסה לראות על הקיר, ולפה פה ושם ושם, ובסוף אף אחד לא תקף אותו להרג אותו, כי זה לא החדר של המפלצת בכלל. הוא כל כך נבהל מזה שהוא נפגש איתה קודם, שהוא כבר הכניס את עצמו לאטרף.
זה התנהגות טראומטית סטנדרטית. זה יפה שמשחק גורם לזה, כן?
זהו, מהקצת ששיחקתי בפנומברה הוא באמת באמת מפחיד. אני לא חושב שזה מסוג של חוויה שאני נהנה ממנה, אבל הוא באמת משחק מפחיד.
כן, גם יש שם קטע של בשביל לשמור על השפיות שלכם אתם צריכים אור. כי אם יש חושך אז לאט לאט אתם מאבדים שפיות ודברים נראים מוזר ואתם נהיים יותר איטיים וכאלה, אבל ברגע שיש אור המפלצות רואות אתכם. אז אתם רוצים לאזן בין הצורך הזה בלשמור על השפיות.
זה נשמע ממש כמו אלן וייק, רק מפחיד.
רק טוב.
לא, אני מאוד נהנה מאלן וייק, אבל יש כל מיני דברים שהוא לא. אחד מהם, קודם כל הוא כן מחזורי, בניגוד למקום שכל מיני אנשים בתגובות שלנו טוענים, והוא לא מפחיד, מאוד קשה להפחיד אותך כשכל מפלצת יש, לפני שהיא תוקפת אותך, המצלמה מתכווננת עליו ורואים אותה רצה עליך בסלואו מושן. זה לא בדיוק מצליח להפחיד. אבל לא חשוב, לא נדבר על אלן וייק, אנחנו בכלל רצינו לדבר על כמה שמשחקי אינדיה השנה נהיו יותר פופולריים ומוצלחים.
ובמיוחד במבצעי קריסמס של סטים, היה להם חבילות אינדי מפה ועוד הודעה חדשה.
כן. קניתם מזה משהו אגב?
כן.
אני קניתי את PB Winter Bottom הזה.
גם אני, בחצי דולר.
כן, בחצי דולר. משחק בחצי דולר אני קונה, לא משנה מה.
זה הסיבה שקנינו את Plain Sight השנה. עוד משחק אינדי שהיה לא רע.
הנה, אני קניתי את Plain Sight גם בסייל של סטים, ואפילו אתמול שיחקתי בו. ואני כנראה מאוד מאוד גרוע. אז אני צריך אימון, מישהו מכם יודע לאמן Plain Sight?
יש להם אימון, הוא...
הבעיה בפלין סייט זה שמאוד קשה לשני אנשים לשחק אחד עם השני, שזה מה שגיינו לצערנו כשאנחנו קנינו...
זהו, אתה צריך פשוט לתפוס את הקטע של האוריינטציה שם. זה הקטע.
כן.
אני אגב פיתחתי בגיים דב סטורי, משחק רובוט שוטר, וקראתי לו סלייט פיין.
יפה.
הנה, בוא נראה מה קניתי בסטים. קניתי את בלוברי גרדן, קניתי את קוגז כחלק מחבילה, דרוויניה, למרות שכבר שיחקתי אותו, דף קונג שדיברנו עליו.
קניתי גם את פאזל קווסט.
פאזל קווסט לא אינדי.
דולר וחצי.
לא, אבל הוא לא אינדי.
הוא לא אינדי?
הוא לא אינדי, הוא היה בחבילת אינדי באחד המשחקים, באחד המבצעים, אז אני חושב שכן.
הייתי
בטוח שהוא
משחק אמיתי. כאילו, אתה יודע.
אמיתי?
יותר אמיתי ממשחקי אינדי, לא יודע איך לתאר את זה.
קניתי את אופלוריה.
אופלוריה זה משהו מעניין, אני התחלתי לשחק בעוד שהוא היה משחק פלאש חינמי רק בשלב הקונספט, וכבר אז הוא נראה אימונים.
אני שיחקתי בו, אנחנו קיבלנו עותק לביקורת שלו, וזה ניר שיחק, ואז החלטתי שגם אני רוצה, אז קניתי אותו בחבילה. ופאזל בוטס, ופאזל קווסט כבר אמרנו, ואני חושב שזהו. שזה איזה שישה משחקי אינדי, שזה שמונה, משהו, לא יודע, אלף, כמה שזה יוצא.
בקיצור, אנחנו אוהבים אינדי, ואנחנו רוצים שזה ימשיך להיות ככה. כן? זו הסכמה?
יש.
כן, ואנחנו כבר מאוד מחכים, אני מחכה מאוד לפחות לראות מה הדבר הבא שלא יודע, איך קוראים להם? אינטרוורז'ן יעשו.
סאבוורז'ן.
סאבוורז'ן, כן. בתור נציגי האינדי האולטימטיביים או משהו, אני מאוד מחכה לראות מה הם מתכננים.
זה לא המשחק הזה עם המעליות?
זה המשחק הזה, זה משחק הזה כן, שיש בו, הם כתבו איזה פוסט בבלוג על עצומת לב המאוד מאוד גדולה שהם משקיעים בדברים כמו הלוגיקה שמפעילה שם מעליות. ואיך אתה יכול לשנות אותה, כאילו זה נשמע דבילי, אבל העובדה שהם משקיעים בלוגיקה הזאת אומרת שהם יכולים לתת לשחקן אפשרות לשנות את הלוגיקה הזאת, ואז יהיו מסכים שאתה יכול לעבור אותם עד לפרוץ למחשב הראשי ששולט במעלית ולשנות את הדרך שבה הוא פועל.
לדעתי סאבוורז'ן או שהוא הצלחה גדולה או שהוא פשוט יקבור את החברה הזאת.
כן, טוב, גם הם אומרים את זה, כאילו, כל זה דברים על הקשיים הכלכליים.
אז אנחנו מסכימים.
כן, בסדר, החברה הזאת היא תמיד חברה ש חיה רק על ההצלחה של המשחק קודם שלה. וכשמשחק אחד שלה לא הצליח, זה היה מולטיוויניה לדעתי, או דרוויניה, אז באמת זה כמעט קבר אותם.
כן, טוב, נו.
טוב, אז היה לנו DRM, והפצה דיגיטלית, וקלאוד גיימינג, ואינדי, וחיישני תנועה.
וחוסר זמן לשחק.
וחוסר זמן לשחק, שזה בעיה...
כן, זה היה גם לי קצת בזמן האחרון.
כן.
מחרתיים בתקווה אני אסיים את התרגיל הנוכחי הגדול ואז יהיה לי זמן.
לשבועיים, ואז... אוקיי, לא חשוב.
האמת היא שאני קניתי לא מעט משחקים בקריסמס הסייל של סטים, אבל מה שאני משחק זה משחקים שקניתי בקריסמס סטים, הסייל הקודם.
זה יפה שאתה עושה את זה, אני כל פעם כשאני קונה משחק חדש, איך שכל המשחקים הקודמים שקניתי ועוד לא הספקתי לשחק בהם, הם כאלו פחות מגניבים לי. הם כאלה, אה, אני לא יודע, יש לי משחק חדש שקניתי. כן, אני לגמרי מאלה.
אתה גם הלכת לשקה של סטארקראפט 2 בחצות וכאלה?
אני הלכתי.
זהו, זה העידן השני.
אני הלכתי, אבל, וקניתי את המשחק ועדיין לא שיחקתי בו, שזה קצת שסיפרות, אבל הלכתי שם בשביל להיות בהשקה, ולא כי אני רוצה, היה חשוב לי לקבל את סטארקראפט 2.
אם זה מנחם אותך, המשחק הבא שאני הולך להתחיל לשחק בו, אחרי שאני אגמור את הרחבות של Company of Heroes שאני משחק עכשיו, זה העותק המנוילן שיש לי פה על המדף של Mass Effect 2.
או, וואו. אבל הצרות של אחרים לא מנחמות אותי.
התור שלי מכיל משחקים הרבה יותר ישנים, אני עוד חייב לעצמי לשחק בדאוס אקס ו... Knights of the Old Republic,
Sonic,
Prince of Persia, Sands of Time.
אני לא יכול להגיב על זה, בתור מי שעדיין צריך לסיים את האקספנשן של סטארקראפט 1. בכל מקרה, רצינו לסיים עם דברים שאנחנו מצפים להם ב-2011.
Dragon Age 2.
האמת מדאיג אותי קצת Dragon Age 2. הוא נראה לי שהם נורא רוצים להיות Mass Effect כאלה עם חרבות. ולא מתאים לי.
אני לא מבין א' מה רע במאס אפקט עם חרבות, וב' זה נראה כאילו הם ממש באמת באמת מנסים לשפר כל דבר שם, וזה טוב, זה טוב לראות שיש אנשים שלא כאילו מוציאים משחק אחד ורואים שהוא מוצלח, ואז פשוט מכניסים אותו למכונה של הסיקוולים ונותנים לה לפעול.
זה כמו המכונה הזאת שיש בגיים דב סטורי, שיש לה מכונה של הסיקוולים.
כן.
ונותנים לו לייצר עוד 100 שעות משחק.
כן, אז לא, הם ממש מתאפצים, הם שיפרו את הקרבות, הם שיפרו את
הם שינו, אני לא יודע אם הם שיפרו
את העולם. הם טוענים שהם שיפרו, וממה שקראתי זה באמת נראה משמעותית יותר טוב.
אני, I will reserve judgment, מה גם שיש לי עדיין לשחק את Awakening.
אוקיי, מה אתה הכי מצפה לו ב-2011?
אתה זה איתמר?
כן, כי אתה דיברת כרגע.
סליחה. אני נורא מתלבט. אני החלטתי, אם אני כבר פה נציג האינדי עלי אדמות, אז אני אדבר על Fate of the World, שהוא משחק שאין לו שום סיכוי להצליח כלכלית.
אוקיי.
אבל זה סימולציה שנועדה להראות השפעות של התחממות גלובלית, ולאן העתיד לוקח אותנו ואת כדור הארץ, וכל הכלכלה וההשפעות של זה. זה מין משחק, זה עשוי כמו משחק קלפים כזה. מוציאים אותו, זה חבר'ה מאוניברסיטה, שקר כלשהו.
שמעתי עליו.
בקיצור, זה נראה כמו אחד המקרים המעניינים ביותר, גם קרון גילן התלהב מזה, אז אני בטח צריך להתלהב מזה, של משחקים רציניים, כאילו שמשחקים שהמטרה שלהם לא רק לגרום לך להרגיש כביר ופוצץ דברים, אלא גם לחשוב קצת, וגם יש בו הרבה אסטרטגיה, והרבה עניין של שיווי משקל, וכוחות מנוגדים, וצריך לשפר את הכלכלה, וצריך לדאוג לרעבים, אבל גם צריך לצמצם את הפליטות, וצריך פה, וצריך שם, וכולם שונאים אתכם, ומה עושים? אבל נראה לי שהם מעניין.
זה נשמע כמו סימולטור של בורינג, כאילו...
בורינג?
מה אני צריך עכשיו לשחק בכל הדברים האלה? מספיק... מבאס כשזה קורה בעולם האמיתי.
אבל אולי ככה תדע שאם אתה היית ראש הממשלה זה היה מצליח.
או שהעולם ישקלה מלחמה גרעינית ואפוקליפסת זומבים. סימולטנית, כי זה הכי מגניב.
כן.
עם נינג'ו.
אז Fate of the World יראה לך איך מגיעים למצב של Left 4 Dead.
אוהו.
בבקשה.
אני, טוב, התשובה, I call dibs עוד לפני הקלטה על התשובה הלא מקורית בעליל של פורטל 2 בתור המשחק שאני הכי מצפה לו ב-2011. והטיעונים שלי הם גם מאוד פשוטים, כמו ילד בן 4. פורטל הראשון היה משחק מושלם, ולכן ההיגיון שלי אומר שפורטל השני
יהיה כפול.
שיהיה יותר טוב ממנו, כי זה יהיה אותו דבר, יותר ארוך וגם עם קורפ, יהיה יותר ממושלם, ולכן פורטל 2 יהיה המשחק הכי טוב ביקום.
זה... פורטל היה המשחק הכי טוב ביקום.
נכון, עד שפורטל 2 יצא. זה... אם לקחת מושגים של חנונים, זה כמו א' וא' אפס.
אז אם זה הכי טוב ביקום, וזה הכי טוב ביקום, זה כל כך טוב שיצטרך ליצור יקום חדש.
יש מקום לשני דברים הכי טובים ביקום בו זמנית, באותו יקום. אני לא שוב אמשיך את הדימוי שלי ל-א' וא' אפס, כי...
ואנחנו נודה לך על זה.
כן, כי... אוי אלוהים, אני לא יכול לדבר על זה. כן.
אני מתמטיקאי, אני לחלוטין יכול לדבר על זה.
אל תתחיל. דקל?
לכבוד ההקלטה הזאת עברתי בוויקיפדיה על רשימת קוראים לה עוד רגע, אני אעבור לטאב המתאים. List of Video Games in Development. כן, עברתי
עליהם. דיאבלו 3.
בניגוד למה שמשתמע, רשימה קצרה, רק 33 משחקים, מתוכם, משחקים שאני באמת מחכה להם, אני חושב שאולי שניים, גיליתי לעצמי, כן? פורטל 2 במקום הראשון, אבל זיירמן כבר אמר כל מה שאת צריך להגיד.
א' אני... אפס.
על מה?
אומר א' אפס, כן.
א', כן, זה היה יותר ממה שאת צריך להגיד. אז אני אגיד שמשחק שאני מחכה לו הוא בטמן ארקם סיטי.
למה?
והסיבה שלי כי בטמן ארקם אסיילום היה משחק סבבה לגמרי, ולכן לפי היגיון שלי, ארקם סיטי גם יהיה סבבה לגמרי.
מה, ארקם אסיילום היה מצוין, אני נורא נהנה.
הוא היה סבבה לגמרי.
אני מבקש לא לגלות את הסוף, אני קניתי אותו לפני חודש בסייל של סטים של
תנקסגיבינג ועוד לא שיחקתי. אני חמד קורא, בטמן לא מת בסוף. ולא הורג אף אחד גם.
האם הסתכלת על משהו, אתה יודע משהו שקשור למשחק?
אני חושב שזה עם בטמן.
אוקיי, אתה יודע את הסוף. באמת.
אבל בטמן, ארקם סיטי לא נשמע כמו שם של MMO?
זה לא יהיה MMO.
כן. כשם סיטי אתה אומר, כמו סיטי אוף הירוז ו...
DC הירוז.
DC אונליין.
אונליין, כן.
יוצא מתישהו שבו אתה יכול לשחק... האמת שאין לי מושג מה אתה יכול לשחק, אבל יש איזה טריילרים משפליחצים.
מה זה המילה הזאת?
כן, אם רגע...
אנחנו נצטרך... דקה, תצטרך למצוא את הכתבה הרלוונטית שמסבירה מה זה משפליחץ.
וואו. מה, אתה זוכר מאיפה זה?
אני... זה בדורבנות?
לא.
לא, לא. וואו. טוב, אני לא זוכר, אבל דקל בהצלחה עם זה.
תודה לך.
בכל מקרה, זה אומר שאין סיכוי שהמשחק יהיה טוב כמו הטריילרים.
None whatsoever. אבל באמת זה כאילו בתור חובב לא קטן של של כל ה-DC Universe זה פשוט חגיגה לכל החושים האפשריים.
אוקיי.
זהו. זה אבל זה DC Online שאני אגב לא כך מחכה לו כי אני באמת לא מצפה שזה יהיה משחק טוב במיוחד ואני גם לא אוהב משחקים המונטיים.
וואו.
יפה. אני
לא
אוהב את המילה.
אני לא אוהב את
המונח המונטי.
אני גם לא אוהב את המשחקים וגם לא את המונח.
אצלנו במשחקייה קוראים זה משחקי M4. כי זה משחק מרובה משתתפים מקוון.
אוקיי.
אני יותר אוהב את השם MMORPG.
יש חסר לנו עוד עידן אחד אני חושב.
מה? למה? אני פה.
לא, די. סיימנו.
אמרנו 4 משחקים?
כן.
אמרנו 4 משחקים.
כן.
אני לא יודע לספור. רגע, זה היה פורטל, היה Fate of the World, היה City of City.
והיה דרגונאז'.
דרגונאז' 2. טוב, אז אף אחד לא הולך להגיד Duke Nukem Forever?
או ביושוק אינפינית? אנחנו בקטע של דברים שלוקחים הרבה זמן.
תראה, אני מאוד מחכה ל-Duke Nukem Forever, אבל... לא יודע, בין זה לבין פורטל 2 אין באמת תחרות. אבל כן, אני מאוד מחכה ל-Duke Nukem Forever, הייתה לי תחושה שאני היחיד, פחות או יותר.
לא, אני אשמח לראות איך הוא יוצא, אני לא יודע אם הוא כאילו נורא מצפה לו, כמו שאני מצפה לפורטל 2 או לארקם סיטי או לדרגון אייג' 2.
אבל... אני מצפה לו בחשש זהיר, אבל למרות שכשבריאיון שערכתי עם רנדי פיצ'פורד, מנכ"ל גירבוקס, שכולכם חייבים ללכת ולהזין אליו עכשיו, הוא די בטוח שזה הולך לצאת כמו שצריך השנה. הוא לא רצה לתת תאריך בריאיון, אבל הוא אמר, כשאנחנו ניתן תאריך, זה יהיה תאריך מדויק וסופי. אז
כן,
קחו את זה איך שאתם רוצים, כן?
גם מתי הם ניתנו תאריך, והאם זה יהיה תאריך ב-2011. גם בליזרד לא נתנו תאריך לדיאבלו 3.
מה, הודלף.
וזה בליזרד, אז כשהם ייתנו תאריך, הוא יהיה מדויק ו...
לא, כשהם ייתנו תאריך, הוא לא יהיה מדויק בשום צורה שהיא. אני עדיין זוכר להם את וורקראפט 3 שהם הכריזו שהוא יוצא דיס סאמר באיזשהו טריילר והוא יצא בסאמר שנתיים אחר כך.
לא, אבל כשהם נותנים תאריך אז הוא מדויק.
אותו רגע ספציפי שבו הם נותנים את התאריך.
הוא תמיד יצא עוד 3 חודשים.
כן. טוב, אז זאת הייתה 2010 בסיכום ה... לא יודע, סיכומי שלנו. ו-2011 תהיה גם מגניבה, או אפילו יותר מגניבה.
או אפילו מגניבה באותה מידה, או פחות מגניבה, או
בערך מגניבה.
כל דבר בין לבין.
עכשיו שכיסינו את כל האפשרויות, אני בטוח שבשבילכם גיימפוד 2011 תהיה שנה פוריה עוד יותר אפילו מ-2010. ואם כבר אני אנצל שיימלס פלאג לכל מי שמאזין המשחקייה, וגם למאזינים של גיימפוד שמעוניינים, יש ב-24 בחודש בגלריה המדרשה בתל אביב, אנחנו עושים אירוע שנקרא משחקיקון, משהו קטן ואינטימי, 30-40 אלף איש כמה שיבואו, יהיו משחקי לוח ויהיו משחקי מחשב, ויהיה גם בתקווה גם קינקט, ככה שתוכלו לבדוק את כישורי הקואורדינציה שלכם. אולי איזה פיצה ופרסים ושמח, בקיצור.
אוקיי.
24 בינואר.
ואם כבר שם נספלג, אז האנשים שגולשים אצלנו באתר שמו לב שאנחנו פתחנו דף פייסבוק, הצטרפנו, נהיינו חלק מהמכונה. אתם יודעים מה? אני כן, אני אעשה לזה ספוילר פה. מתישהו בשבועיים הקרובים הולכת להיות הגרלה בין כל האנשים שעשו לייק לעמוד שלנו בפייסבוק, כי אנחנו כאלה חובבי לייקים, נגריל איזה שני משחקי אקסבוק שנמצאים אצלנו על המדף מתנת מיליגים. היה טוב נראה לי.
תודה רבה לכם.
נשמע ככה.
תודה לך.
להתראות.
ביי ביי.